נראה בעזרת השם כמה עניינים בהלכות חנוכה. הגמרא במסכת שבת בדף כ"א עמוד ב', הגמרא אומרת, מהי חנוכה? זה תנו רבנן בכ"ה בכסלו, כמניין יומי לחנוכה, דילה למספד בהון ודילה להתענאה בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, נכנסו לאחד ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שלא היה בו להדליק אלא לילה אחד בלבד, ונעשה בו נס, והדליקו בו 8 ימים. בשנה הבאה, כבעום לימים טובים, בהלל ובהודאה. מהי חנוכה? הגמרא שואלת. כלומר, על איזה נס קבעו את חג החנוכה? כי היו הרבה ניסים. על איזה מהם, על איזה אחד מן הניסים הללו קבעו את החג הזה? ועל זה עונה הגמרא, בכ"ה בכסלו, מתחילים 8 ימי חנוכה, שהם אסורים בהספד ובתענית. אסורים בהספד, לא יבוא ולא יהיה, כשנפטר אדם, מספידים אותו. הספד פירושו שמעוררים את העם לבכי. זה הספד שאסור לעשות בחנוכה, ושאסור להתענות בו גם כן. כל 8 ימי חנוכה אסורים בתענית. למה זה? שכשנכנסו יוונים להיכל, תמנעו כל השמנים שבהיכל. היוונים שלטו בארץ במשך 180 שנה. כמו שמבואה בגמרא במסכת עבודה זרה בדף ט', בניין בית שני נבנה בזמן הפרסים. כורש מלך פרס הוא זה שנתן את הרשות לבנות את בית שני. והם שלטו בארץ במשך 34 שנים הראשונות של בניין בית שני. אחרי 34 שנים היוונים נלחמו בפרסים וניצחו אותם ושלטו, לקחו מהם את השלטון. ועדיין בית המקדש היה קיים. במשך 180 שנה היו היוונים שולטים בארץ ובית המקדש היה קיים. בהתחלה לא הצרו צעדיהם של ישראל כל כך, אבל לאחר מכן התחילו לגזור עליהם גזרות. גזרו עליהם שלא יעסקו בתורה, גזרו עליהם שלא ישמרו חודש, שבת ומילה. היו מחייבים אותם לכתוב על קרן השור. כל אחד שיש לו שור, פרה, צריך לכתוב על הקרן שלו, שאין לו חלק באלוהי ישראל. כל מי שהיה רוצה לשמור את התורה והמצוות, צריך למכור את השור שלו. לא יכול להחזיק שור. אם יש לו שור, על השור כתוב, אין לו חלק באלוהי ישראל. ונכנסו לה, ביטלו את עבודת בית המקדש היווני. ביטלו את העבודה. ניצו את המזבח. נכנסו לאחד, תמאו כל השמנים. הם היוונים, מחשבם וזכרם, לא היה אכפת להם שעם ישראל חי וקיים ונושם. לא היה אכפת להם הדבר הזה. זה שיש בית מקדש, שיש בית יפה, זה לא הפריע להם. הם גם כן בנו הרבה היכלות פאר, הרבה בנייני פאר, הרבה אצטדיונים, אולימפיאדות. זה עשו היוונים. זה שיש היכל יפה, זה לא מפריע. מה מפריע? שיש תורה. מפריע שיש רוחניות. מפריע שיש מושג של טהרה. זה הפריע להם. כי היוונים, כל תרבות יוון, היא הייתה תרבות הגוף. תרבות פיזית. והתורה של עם ישראל, התורה הנצחית, היא תרבות רוחנית. התרבות הרוחנית סותרת, עומדת בסתירה מוחצת לתרבות היוונית. את זה הם לא יכלו לסבול. שיש דבר יפה פיזי, זה אפשר לשמור, זה אפשר לשמר, זה אפשר לקיים. אבל שיש תרבות רוחנית של טהרה, עבודה בבית המקדש, תורה, זה לא הסכימו היוונים. ולכן גזרו על הדברים האלו. נכנסו לאחד, חיפשו איפה שיש שמן, איפה שיש שמן כדי לטמא אותו. כדי שלא תהיה טהרה. ועל זה הייתה המלחמה הגדולה של מלכות בית חשמונאי עם היוונים. ומסרו נפש על הדבר הזה. כמו שמסופר, גזרו שלא ישמרו שבת. אומרת הגמרא, מעשה באלף איש ואישה. שעזבו את העיר, יצאו לאיזה מערה אחת בערב שבת, כדי לשמור שבת באותה מערה. הרגישו בהם היוונים. העם ישראל סבלו באותם הימים, בעיקר מהמתייוונים. אלה היו יהודים, שהלכו פתי אחרי תרבות יוון, והיו מדווחים להם. כמו גיס חמישי היו בתוך עם ישראל, והיו הולכים ומדווחים להם. כשהיו רואים שיש מי ששומר תורה ומצוות, היו מוסרים אותם ליוונים. אז הרגישו בהם, דיווחו לחיילים שיש באותו מקום במערה הזאת, יצאו 1,000 איש ואישה בערב שבת למערה הזאת. שמה יצאו? לא הלכו לעשות פיקניק, הלכו לשמור שבת. הקיפו אותם החיילים, הקיפו את המערה הזאת, וקראו להם שיצאו וחללו שבת. ואם לא מציתים אותם באש, ולא שמעו להם, הקיפו אותם בחבלי זמורות והציתו בהם את האש, ונהרגו בבת אחת 1,000 איש ואישה. זה מבואר בגמרא בגיטין, שם מסופר כל המעשיות של החורבן. אבל זה לא היה בזמן החורבן, זה היה בתקופת היוונים, שזה קדם לחורבן ולמעלה מ-200 שנה. כי החשמונאים, אחרי שלקחו את השלטון מיוון, הם שלטו בארץ במשך 103 שנים. אחר כך היה שלטון הורדוס במשך 103 שנים. סך הכל 206 שנים היה בית שני תחת שלטון חשמונאי, בית מלכות את חשמונאי, ותחת מלכות הורדוס. עוד אומרת הגמרא, מעשה באישה אחת שילדה תינוק. הם גזרו שלא ימולו את הבנים שלהם, שלא יעשו ברית מילה. והיא בעלה נפטר, אחרי שהיא נתעברה בעלה נפטר. אז היא הייתה אלמנה, ונולד התינוק הקטן הזה. לא רצתה לשמוע להם ליוונים. הלכה בחדרי חדרים ומעלה אותו. הרגיש בהם אחד מהמתייוונים, הלך ומסר אותה ליוונים. הלכו, קשרו את התינוק בדדיה, העלו אותה לראש החומה, וזרקו אותה ביחד עם התינוק שלה, ושניהם מתו באותו הזמן. המעשה של חנה ושבעת בניה, זה גם כן היה אנטיוכוס, שהיה מלך יוון, בתקופה הזאת של מלחמת היוונים עם החשמונאים, היה המעשה הזה של חנה ושבעת בניה. עיקר המלחמה הייתה המלחמה הרוחנית, הנצחיות של עם ישראל, מלחמת התורה, מלחמת הקדושה, מלחמת הטהרה, מול תרבות יוון, שזה תרבות הגוף, שזה עניין הדגש על החיצוניות, על היופי, על העניינים הפיזיים, ענייני העולם הזה. אז כשנכנסו היוונים להיכל, טימאו את כל השמנים. אחרי שניצחו אותם החשמונאים, גירשו אותם מן הארץ, נכנסו לבית המקדש, והקימו מחדש את המזבח, והקריבו בו קורבנות. כתוב בראשונים שהשעה שבנו את המזבח, רצו שתרד אש. הייתה אש שיורדת מן השמיים, ולא ירדה אש. עמדו בתפילה להשם יתברך, ככה כתוב בספר רוח חיים, שיצא אש מבין אבני המזבח. עשה נס, ויצא אש מבין אבני המזבח. ואז נכנסו להדליק את המנורה. וכשנכנסו להדליק את המנורה, לא מצאו שמן טהור. אלא פח אחד של שמן, שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, שזה היה סימן לדבר שהפח הזה לא נטמע. והפח הזה לא היה בו מספיק, אלא בשביל להדליק לילה אחד, ונעשה בו נס, והדליקו בו 8 ימים. לזה קבעו את הימים הללו לשנה אחרת, קבעו אותם ימים טובים, בהלל ובהודאה. מה פירוש ימים טובים בהלל ובהודאה? סתם שכתוב בגמרא ימים טובים, פירוש הדבר שאסורים במלאכה. אבל כאן כתוב ימים טובים בהלל ובהודאה. לא והלל, אלא בהלל. זאת אומרת, לא יום טוב של איסור מלאכה, אין איסור מלאכה בחג החנוכה, אבל יש עניין של הלל והודאה. הלל פירושו שצריך לומר את ההלל במשך כל 8 ימי החג. אומרים הלל הגמור, הלל עם ברכה, בלי דילוג. והודעה שאומרים על הניסים בברכת ההודעה בתפילה, שזה ברכת מודים, ובברכת נודה לך בברכת המזון, שהיא נקראת גם כברכת ההודעה. אז זה הפירוש, ימים טובים בהלל ובהודעה. זה שונה מפורים. פורים, אחרי הנס, מה עשו? קבעו אותם את יום הפורים ליום משתה ושמחה. עשו סעודת פורים, משלוח מנות, מתנות לאביונים, וחנוכה אין סעודת חנוכה. לכן פוסק מרן שכל הסעודות שעושים בחנוכה, הן נקראות סעודות הרשות, לא סעודת מצווה. יום פורים יש חובה לעשות סעודה. סעודת פורים שעשה אבא לילה לא יצא ידי חובתו, אומרת הגמרא. צריך לעשות סעודה, ודווקא שיהיה ביום, וצריך שיהיה בשר, וצריך שיהיה יין. יש הלכות, הלכות סעודת פורים. בחג חנוכה אין הלכות סעודה. אין חיוב לעשות סעודה. יש רק קצת מצווה, כיוון שהימים הללו הם גם כלימי חנוכת המזבח. כמו שכתוב במדרש, כשגמרו לבנות את המשכן, גמרו את ההכנה של המשכן, זה היה בכ"ה בכסלו. אבל הקדוש ברוך הוא חיכה, לא נתן להם את ההוראה לבנות, להקים את המשכן, אלא עד ניסן שבו נולד יצחק. ואז בניסן הוא קם המשכן. באחד בניסן הוא קם המשכן. כמו שכתוב, 10 עטרות נטל אותה היום, ואחד מהם שהוא קם המשכן באחד בניסן. אז חודש כסלו בא בטענות לפני הקדוש ברוך הוא. היה צריך להקים בו את המשכן, כבר הושלמה המלאכה. והקדוש ברוך הוא נתן ממנו את העטרה הזאת, ונתן אותה לחודש ניסן. אמר לו הקדוש ברוך הוא לחדוש, כשאר עתיד אני לשלם לך בימי החשמונאים. ואז עשו חנוכת המזבח, החשמונאים, גם כן, לא צריכים לחנוך את המזבח, כי בטלה עבודה. חידשו את העבודה בבית המקדש, היה צריך לעשות עוד פעם חנוכת המזבח. אז היה מעין יום טוב, כי כמו שהקימו את המשכן, עשו הנשיאים חנוכת המזבח, והקריבו קורבנם, כל נשיא הקריב ביומו, ועשה את אותו היום יום טוב בשביל השבט שלו, ובשביל כל עם ישראל. אז גם אותו הזמן, זמן החשמונאים שעשו חנוכת המזבח, עשו אותם קצת ימים טובים של משתה ושמחה. אז לכן הרמה מביא שיש קצת מצווה לעשות, להוסיף איזושהי, לעשות קצת סעודות. אבל חובה גמורה אין. למה? מה ההבדל בין חנוכה לפורים? בחנוכה, בפורים, הגזרה הייתה על הגופות. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. רצו להרוג את עם ישראל. אם היה יהודי בא באותה שעה ואומר לאמן, טוב, הוא רוצה להיות פרסי. תעזוב אותו שיחיה. לא היה רוצה, לא היה מסכים לו. הייתה גזרה על הגופות, להשמיד את כל היהודים. בחנוכה, לא הייתה גזרה על הגופות. להפך, יהודי שהיה מתייוון, קיבלו אותה היוונים בזרועות פתוחות. הגזרה לא הייתה על הגופות להשמיד, להרוג ולאבד, אלא הגזרה הייתה רוחנית להשכיחם תורתך ולעבירה מחוקי רצונך, כמו שאנחנו רואים בעל הניסים. אז לכן, בפורים, שהנס נעשה נס בגופות, אז תקנו סעודת פורים. בחנוכה, שהנס היה רוחני, לא תקנו סעודות, לא תקנו מצוות שהן הנעת הגוף, תקנו מצוות רוחניות. וזה הנס של פך השמן, שזה עיקרו של חנוכה. לכן מדליקים נרות, מדליקים נרות של שמן, זכר לאותו הנס. מרן בית יוסף בסימת תפשעי מקשה קושיה. כתוב בגמרא שמצאו פך של שמן שהיה אפשר להדליק בו רק לילה אחד, ונעשה הנס ודלק שמונה ימים. אז אם כן, לילה אחד היה להם. לילה אחד היה. כמה הנס? רק שבעה ימים. אז למה צריך לעשות חנוכה שמונה ימים? לא צריך לעשות חנוכה שבעה ימים. הנס היה שבעה ימים. צריך לעשות חנוכה שבעה ימים. למה אנחנו עושים שמונה ימים? נתרץ מרן שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, אומר, חילקו את הפח הזה, כיוון שמצאו פח של שמן, ויודעים הם שיש להם שמונה ימים שלא יהיה להם שמן. למה שמונה ימים לא יהיה שמן? שתי סיבות. הרן כותב, כיוון שהשמן שהיו עושים למנורה, שמן זית זך, קטית למאור, איפה היו עושים אותו? היו עושים אותו בתקוע. זה היה ליד צור, ליד צפת, בגליל. ולפי התחבורה של אותם הימים, זה מרחק של ארבעה ימים הליכה, וארבעה ימים חזרה. אז הנה, שמונה ימים. אז הם צריכים שמונה ימים. הרמב״ם כותב, כמה שהם כולם היו תמאי מתים, וצריכים להתאם מתומעת מת, צריך הזעת מחטת של פרה אדומה, הזעת שלישי ושביעי. אז שבעה ימים לטהרה, ורק ביום השמיני הם יכולים לעשות שמן. אז צריכים שמונה ימים עד שיהיה להם שמן טהור. בינתיים, כל השמן הוא תמי. בכל אופן צריך שמונה ימים. אבל היה להם לילה אחד. למה צריך בכל אופן? למה צריך לעשות נס לשמונה ימים? למה אנחנו עושים זכר לשמונה ימים? אין לנו נס שמונה ימים. אלא שהם מראש לקחו בחשבון, ידעו שיש לפניהם שמונה ימים שלא היה להם שמן טהור, חילקו את הפח הזה, שמונה חלקים, והדליקו ביום הראשון שמינית, בלילה השני שמינית, ונעשה נס, והנר הזה דלק, הכמות של השמן הזאת, שהיא שמינית מהכמות הרגילה, בכל לילה היה הכהן שם במנורה חצי הלוג, בכל בזך של המנורה, היה שבעה נרות למנורה, בכל אחד מהבזכין היה נותן חצי הלוג שמן. חצי הלוג, בשביל יין אנחנו לוקחים רביעית. מה זה רביעית? רביעית הלוג. חצי הלוג זה כפול. אז עם רביעית אנחנו נגיד לומר 81 גרם, 86 גרם. תכפיל את זה בשתיים. זה השיעור של כמות השמן שהיו נותנים בכל אחד מהבזכין של המנורה. למה צריך לתת שיעור כזה של שמן? כי התורה אומרת, מערב עד בוקר. צריך שהנר ידלוק מתחילת הערב ועד הבוקר. תן לה כדי מידתה שתדלוק מערב עד בוקר. לקחו חכמים את הלילות הארוכים ביותר. לילות טבת הארוכים, הלילה הוא 14 שעות, 15 שעות. אז היו שמים כמות כזאת של שמן שידלוק הנר מערב ועד בוקר בלילות הארוכים של טבת, שזה חצי הלוג שמן. זאת הכמות הרגילה, חצי הלוג שמן. היו מחלקים את זה לפחים. כל פח מכיל 3.5 לוגין. שזה הכמות שמספיקה בשביל לילה אחד למנורה. אז מצאו פח אחד, יש בבדיוק 3.5 לוגים, חיכו אותו לשמונה חלקים. אז נתן רק שמינית מן הבזך. בכל בזך, במקום לתת בו חצי הלוג, נתן בו שמינית מחצי הלוג. אחד מ-16 מהלוג. אז אם כן, יצא לו עכשיו שהנר הזה בכל ידלוק 14 שעות, דלק שעתיים, דלק 3 שעות. ונעשה נס שהמשיך לדלוק עד הבוקר. כשבא הכהן בבוקר להטיב את הנרות, הכהן היה נכנס פעמיים להיכל. בלילה נכנס להדליק את הנרות, ובבוקר היה נכנס להטיב את הנרות. שיטת הרמב״ם שבבוקר היה גם כן מדליק. פעמיים היה מדליק הכהן, גם בלילה וגם בבוקר. אבל רוב הראשונים סוברים שבלילה היה מדליק את הנרות, ובבוקר היה רק מטיב את הנרות. והיה הכהן רואה את כל הנרות שהם עדיין דולקים. נעשה הנס, הכמות הזאת שלא הייתה מספיקה לדלוק עד הבוקר, דלקה עד הבוקר. אז אם כן נמצא שהנס היה כבר בלילה הראשון. שם שמינית, והשמינית הזאת הספיקה לדלוק עד הבוקר. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, כותב מרן, שהוא באמת שם כמות שלמה. לא חילק את הפח, אלא שם כמות שלמה בנרות. רק שהפח שלו לא חסר. היה הכהן יוצק מפח השמן לתוך הבזיחין, כשגמר למלות אותם, היה הפח צריך להתרוקן. מסתכל עליו, רואה הפח מלא. לא נתרוקן. וזה קרה כבר בלילה הראשון. אז הנה לך הנס כבר בלילה הראשון. תירוץ שלישי, כותב מרן, באמת מילא את הנרות, והפך התרוקן. ודלקו הנרות כל הלילה, בא הכהן בבוקר, רואה דבר כפול. גם האש דולקת וגם השמן לא חסר. נשארו הבזיחים מלאים. אז אם כן, הנס נעשה כבר ביום הראשון. הנה לך שלושה דרכים להבין איך נעשה הנס כבר ביום הראשון, ולכן עושים חג חנוכה 8 ימים. יש מחלוקת בגמרא, בית שמאי ובית הלל, איך צריך לעשות בהדלקת נרות חנוכה. בית שמאי אומרים, בלילה הראשון מדליק 8 נרות. בלילה השני מדליק 7 נרות. בלילה השלישי 6 נרות. פוחת והולך. כל לילה מחסיר נר אחד. לדעת בית הלל, הפוך. בלילה הראשון מדליק נר אחד, בלילה השני מוסיף עליו 2 נרות, 3 נרות, וכן על זה הדרך, עד שביום השמיני, בלילה השמיני מדליק 8 נרות. הגמרא אומרת במה נחלקו, בית שמאי אומרים כמו פרי החג, בית הלל אומרים כנגד ימים הנכנסים, בית שמאי אומרים כנגד ימים היוצאים, לדעת בית הלל מעלים בקודש ולא מורידים. אבל למה בית שמאי בכלל בא עם סברה כזאת, בסדר, כנגד פרי החג? למה נשווה את זה לפרי החג? למה נעשה כזה דבר, נתחיל משמונה ונלך ונפחות? במה נחלקו בית שמאי ובית הלל? לכאורה יש לומר שנחלקו בית שמאי ובית הלל בתירוצים של הבית יוסף שהזכרנו. איך היה הנס בבית המקדש? איך היה הנס? לדעת בית שמאי, הנס היה כמו התירוץ הראשון של הבית יוסף. שחילקו את הפח הזה של השמן, חילקו אותו ל8 חלקים. וכל יום היה חסר ממנו שמינית. בהתחלה היה 8 שמיניות. אחר כך הדליקו שמינית אחת, חסרה שמינית. הדליקו בלילה השני שמינית שנייה, חסרה עוד שמינית. היה הפח הזה הולך וחסר. כיוון שהפח הולך וחסר, כך היה דרך הנס, ואחרי גם כן תדליק את הנרות בדרך הזאת, הולך ופוחת. זוהי סברת בית שמאי. אבל בית הלל אומרים, לא, הוא נתן בנרות, והפח נתבסף בו, נתמלא הפח. לא חסר, להפך, היה מתמלא. אז כמו שהיה מוסיף והולך, אז גם אתה בנרות שלך תוסיף ותלך. לכאורה יש נפקה מינה בין הטעמים האלה, הלכה למעשה. אדם שיש לו כמות של שמן שמספיקה לו או בשביל להדליק לילה אחד כפי הדין, או, ואז למחרת לא יישאר לו יותר. יש לו כמות של שמן להספיק לילה אחד. ייתן שמן בנר, ידליק אותו כפי השעור, כמו שכתוב בגמרא, משתשכח חמת שתכלה הרגל מן השוק, ושים כמות של שמן, זה בערך חצי שעה. כמות של שמן שתדלוק חצי שעה, ואז מחר לא יישאר לו יותר שמן. או שיחלק את הנר, את הכמות הזאת של השמן, ל8 חלקים. והדליק היום כמה דקות, ואחר כמה דקות, אחותי כמה דקות, ככה יהיה לו 8 ימים להדליק. לכאורה זה תלוי במחלוקת הזאת שבין התירוצים. אם נאמר שבבית המקדש החשמונאים חילקו את השמן שהם מצאו ל8 חלקים, זאת אומרת שלהלכה אפשר לעשות כזה דבר. הנה, גם להם הייתה הלכה. צריך לתת בנרות של המנורה, תן לה כפי מידתה, כמו שאומרת הגמרא במסכת מנחות, תן לה כפי מידתה, תשים לשמן כדי שתדלוק מערב עד בוקר. אבל הם ראו את מה שלפניהם, וידעו שאין להם מספיק שמן בשביל שתדלוק המנורה 8 ימים מערב עד בוקר, אז מה, עשו, חלקו את זה לשמונה חלקים. אז אם כן, גם אנחנו נחלק את זה לשמונה חלקים, נחלק את הנר שלנו לשמונה חלקים. אבל לדעת התירוצים האחרים של בית יוסף, שלא חלקו את השמן, אלא אמרו, אנחנו נדליק כמו שצריך. מה יהיה מחר? קדש ברוך הוא ירחם. עכשיו יש לנו מצווה לעשות, נעשה אותה כפי שצריך. אז מילאו את הבזיחין שמן, וקרה נס, או שנתמלה הקד, או שהבזיחין לא חסרו. אז אם כן, גם אנחנו למעשה, אם יש לנו את השאלה הזאת, אדם שיש לו שמן, או להדליק לילה אחד, כפי הדין, כפי השיעור, או לחלק אותו לשמונה חלקים, אנחנו נאמר לו, אדוני, תדליק אותו לילה אחד, תקיים את המצווה כפי ההלכה, בלילה הזה. אף פי שמחר לא יהיה לך, תעשה את ההלכה, תעשה את המצווה עכשיו, בשעתה, כפי הדין, מה שאם אחר, ירחם השם. זה תלוי במחלוקת הזאת של התירוצים. לפי מה שהסברנו, שהתירוץ הראשון הולך לפי בית שמאי, יש לנו כלל, הלכה כבית הלל, כי יוצא שבית הלל סוברים כמו התירוצים האחרונים של בית יוסף, לא כפי התירוץ הראשון. אז בשאלה הזאת אנחנו צריכים להורות לו, כמו התירוצים האחרונים, שמה? לא תחלק את זה. איך תחלק? נמצא שאתה מפסיד לגמרי את המצווה. לא היום קיימת את המצווה, ולא מחר קיימת את המצווה. וככה באמת נפסקה הלכה בשולחן ערוך. שכותב הראש יותר מזה. לא רק אם לא הדליק בכלל כפי השיעור לא יצא ידי חובה, אלא יש בגמרא לכמן מחלוקת אם הנחה עושה מצווה, הדלקה עושה מצווה. המסקנה היא שההדלקה עושה מצווה. מה זאת אומרת הדלקה עושה מצווה? שהעיקר המצווה היא ההדלקה, ובשעת ההדלקה צריך להקפיד על כל התנאים של הנר, שיהיה כלחתו, שיהיה כבר מונח במקום הנכון. למשל, הנר צריך שיהיה נמוך מ-20 אמה, שלא יהיה גבוה יותר מ-20 אמה. אז בשעה שהוא מדליק אותו, כבר צריך להיות במקום הנכון, פחות מ-20 אמה. אבל אם ידליק אותו למעלה מ-20 אמה, והנמיך אותו אחר כך, לא קיים את המצווה, כי בשעת ההדלקה הוא היה במקום פסול. אותו הדבר, צריך שיהיה בנר שיעור של שמן שידלוק משתשקע חמת שתכלי הרגל מן השוק, כמו שהסברנו קודם שזה מחצית השעה. ככה הגמרא מסבירה שזה לשיעורה. אז הדבר הזה שאמרו חכמים שתשקע חמת שתכלי הרגל מן השוק, פירוש הדבר, לפי תירוץ אחד בגמרא, שיהיה כמות כזאת של שמן בנר, שידלוק, תשים כמות כזאת שתספיק לדלוק כל הזמן הזה. אחד לא שם כמות כזאת. שם כמות שמספיקה לדלוק רק בשביל 10 דקות. ואמר, אחר כך אני אוסיף. הכוסות שלו, הכוסות של השמן שלו, קטנות, לא מכילות מספיק שמן. אז הוא אומר, בסדר, צריך שידלוק חצי שעה, אין בעיה, הנה יש לי בקבוק כאן, מכין אותו, אומר, בסדר, הנה השמן פה ליד המנורה, נותן עכשיו כמות של 10 דקות, עוד 5 דקות הוא יוסיף עוד קצת. וכל 5 דקות יוסיף, סופו של דבר, הנר ידלוק חצי שעה. האם יצא ידי חובה באופן הזה או לא? כותב הראש, לא יצא ידי חובה. למה? כי הדלקה עושה מצווה. שעת ההדלקה צריך שכמות השמן כבר תהיה נמצאת בתוך הכוס של הנר, בתוך הכוס של השמן. אבל אם בשעה שהוא הדליק, לא היה הכמות הזאת, לא קיים את המצווה. והברכה שלו ברכה לבטלה. וככה פוסק מרן בשולחן ערוך, כדברי הראש, בסימן תפרשעין. כותב מרן שצריך מראש, לפני ההדלקה, צריך לשים את הכמות המספקת של השמן, כדי שידלוק חצי שעה. אם היה חסר לו ורוצה אחר כך להוסיף, לא קיים את המצווה כהלכתה. אז אם כן, אנחנו רואים עכשיו קל וחומר. זה שאומר אני אוסיף ומכין את השמן על מנת להוסיף לא קיים את המצווה. זה שבכלל אין לו. ואומר אני אחלק את זה לשמונה חלקים. אני אדליק עכשיו שמינית, מחר אני אדליק שמינית, ולא היום מדליק השיעור ולא מחר מדליק השיעור, לא קיים את המצווה. לא היום ולא מחר ולא בשום אחד מן הימים. לכן עדיף שידליק נר אחד היום כפי ההלכה, שייתן בו את כל הכמות של השמן שיש לו, כדי שידלוק חצי שעה, והיום יקיים את המצווה כהלכתה, ואחר ואחר ירחם השם. מה זה ירחם השם? כתוב בהלכה שאדם שאין לו שמן, צריך לחזר על הפתחים בשביל להשיג. אפילו מוכר כסותו, מוכר את הבגדים שלו, בשביל שיהיה לו שמן, בשביל להדליק נרות חנוכה. המקור של ההלכה הזאת, זה גמרא בפסחים, הגמרא אומרת, שמי שאין לו 4 כוסות, ללא הסדר, צריך למכור כסותו, למכור את עצמו, להזכיר את עצמו, לעבוד באיזה מקום, לעשות כל מה שביכולתו בכדי שישיג 4 כוסות. ככה זה גם כן בדין הזה. יש גם כן הלכה דומה ב4 כוסות, כותב את זה הרמב"ן, אדם שיש לו רק 4 כוסות בחוץ לארץ, אנחנו עושים פה שני ימים טובים של גליות. ליל הסדר יש לנו פעמיים. לילה ראשון ולילה שני. אז אנחנו צריכים כל אחד 8 כוסות. 4 כוסות ללילה הראשון, 4 כוסות ללילה השני. אחד לא ישיג 8 כוסות, ישיג רק 4 כוסות. שואל איך יעשה? ישתה היום 2 כוסות ומחר 2 כוסות, יחלק את זה? יהיה לו היום 2, מחר 2? או שישתה את כל 4 כוסות בלילה הראשון, מחר ומחר ירחם השם. הרמב"ן כותב, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, כיוון שיש פרסומי ניסה, 4 כוסות, למה זה דומה לנר חנוכה? כי שניהם זה אותו עניין של פרסומי ניסה. שם החכמים תקנו 4 כוסות משום פרסומי ניסה של יציאת מצרים, 4 לשונות של גאולה. וכאן תקנו חכמים להדליק נר חנוכה משום פרסומי ניסה, לפרסם את הניסים של הקדוש ברוך הוא. אז המכנה המשותף שלהם זה פרסומי ניסה. אז גם שם כותב הרמב"ן, זה שיש לו רק 4 כוסות, אין לו 8 כוסות, ישתה את כל 4 בלילה הראשון. מחר, יום טוב שני של גלויות, בלילה השני, יעשה קידוש על הפת. יקדש על הלחם, אין לו יין, יקדש על הלחם. אם כן, נר חנוכה אותו הדין. מי שאין לו מספיק שמן מחר להדליק, אלא רק פחות כשיעור, אם ידליק היום פחות כשיעור, הדין הוא שמדליק היום כשיעור, אפילו שמחר לא יהיה לו, לא יהיה לו. למה היו צריכים ללכת לתקוע, להביא את השמן מתקוע? מהגליל, משבטו של אשר. אצל אשר כתוב, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. משה רבנו, כשברך את אשר, אמר, ברוך מבנים אשר, יהיה רצוי אחיו, וטובל בשמן רגלו. הגמרא מספרת מעשה, גמרא במסכת מנחות בדף פ"א, הגמרא מספרת מעשה. פעם אחת הייתה שנת בצורת. והזיתים לא הבשילו כפי צורכם, ולא היה בהם כוח כדי לספק שמן. הייתה עיר אחת בסוריה שקראו אותה לודקיה. יש עד היום עיר כזאת בסוריה, לודקיה, אומרים בערבית לודקיה. זו עיר אחת בסוריה. באו כל בני העיר לפני המושל שלהם. אמרו לו, אדוני, אין לנו שמן. כל החיים שלהם היו בנויים על שמן. בשביל תאורה היו צריכים שמן, בשביל חימום היו צריכים שמן. זה העיקר האנרגיה שלהם. בלי שמן אי אפשר להתקיים. אמר להם, טוב, אני אלך אצל היהודים השכנים שלנו, ואני אשיג מהם שמן. הלך לירושלים, בא לירושלים, שאל, אני צריך שמן, איפה אני יכול להשיג שמן? אמרו לו, תלך לגוש חלב. הלך, גוש חלב, שבגליל. הלך לגוש חלב, אמרו לו, תלך אצל פלוני. פלוני יש לו תעשייה של שמן, תיקח ממנו שמן. הגיע אצלו, בא בבית, דופק בדלת, אומר לו, לא נמצא, הוא עודר בין הקרמים של הזיתים. הלך לשם, הוא חשב שהוא יפגוש איזה אפנדי אחד, איזה אדון נכבד, יש לו 200-300 פועלים, הוא הולך לקרות ממנו שמן, בא עם 100 ריבו זהובים, כך אומרת הגמרא. 100 ריבו זהובים, מיליון זהובים, רוצה לקרות בהם שמן. צריך להיות מיליונר גדול בשביל שימכור לו שמן. הנה הוא רואה איזה יהודי אחד, ככה פשוט, עם המעדר על השכם שלו, או ככה מנקש בין הזיתים, מנקה ומנקה. ואומר לו, אני מחפש את בעל הבית. אומר לו, אני בעל הבית. חשב שהיהודים צחקו עליו. אומר, זה ימכור לי שמן במיליון זיהובים? אומר לו, אדוני, אני צריך לקנות שמן. אומר, אין בעיה, אני אתן לך שמן. אומר, במיליון זיהובים? אומר לך, אתן לך אפילו בשתי מיליון. כמה שאתה רוצה, אתן לך. חזרו חזרה, אמר, אני אקח אותך אליי הביתה. באו אצלו הביתה, אמר, שב תאכל, תשתה, אחרי שתאכל, אני אמכור לך שמן. וכך היה. אחר שגמרו לאכול, מדד לו שמן במיליון זהובים ונתן לו. אמר לו, אולי אתה צריך עוד, אני אתן לך עוד. אומר, אני צריך עוד, אבל לא הבאתי איתי כסף. אומר, אין בעיה, אני אתן לך בהקפה, ואני אבוא איתך חזרה ללודקי, איפה שאתה גר, ושם אתה שלם לי. ונתן לו בעוד 180 אלף זהובים, כמות של שמן. אומרת הגמרא, אמרו, לא הניח, זה אותו מושל שבא מסוריה, לא הניח, לא סוס, ולא חמור, ולא שור, ולא גמל, בכל ארץ ישראל. הוא שכר את כל הבהמות שבארץ ישראל, כדי לשאת את המסע של השמן שלו, מה שלקח מהיהודי הזה. והוריד את זה לסוריה. כשבאו לשם, זה בא איתו. יצאו כל בני העיר לקראתו, התחילו להלל אותו, לשבח אותו. ועד שאתם מהללים אותי, תהללו אותו. זה שכתוב במשלי. יש מתהלל ואין לו. הוא מתרושש והון רב. יש אחד שהוא מתהלל, מתנהג כמו איזה עשיר גדול. באמת הוא עני ורש, אין לו כלום. ויש אחד מתרושש, מראה את עצמו כמי שאין לו, אבל באמת הון רב בביתו. זה היהודי הזה, שהיה מתנהג בצנעה, מתנהג בענווה, הוא בעצמו עודר בין הכרמים. עשיר גדול, מתנהג כמי שאין לו, הוא באמת הון רב. למה זכו באמת לברכה הזאת? כתוב במדרש, אנחנו עוד מעט עכשיו, הפרשה הזאת קוראים על מכירת יוסף. כשמכרו האחים את יוסף, הם עשו נידוי וחרם, שלא יגלו ליעקב אבינו על מכירת יוסף. שאף אחד לא ידע מהמכירה הזאת. יצחק אבינו היה חי באותם הימים. כמו שכתוב על הפסוק, ויבק אותו אביו. מי זה אביו? זה יצחק אבינו. שהיה חי באותה שעה, והיה יודע שיוסף עדיין בחיים. אבל היה אנוס על פי הדיבור, לא היה יכול לגלות ליעקב שיוסף בחיים. אז כשהיה יושב איתו, יעקב היה בוכה, יצחק היה בוכה איתו. זה הפירוש. ויבק אותו אביו, אביו של יעקב, יצחק אבינו. היה בוכה עם יעקב, מחמת זה שלא היה יכול לספר לו על זה שיוסף בחיים. למה לא היה יכול לספר? בגלל הנידוי והחרם שעשו השבטים על זה שאף אחד לא יגלה. הנה, אחרי שיוסף נתוודע לאחים, כבר בטל הנידוי ובטל החרם. יעקב אבינו במשך 22 שנה היה יושב אבל. כתוב שכל סעודה שיעקב אבינו היה יושב על השולחן, כל סעודה, כל פעם שהם יושבים לאכול, היה מקומו של יוסף נפקד, היה יוסף, יעקב שואל, מי יגיד לנו דברי תורה? איפה יוסף שיגיד לנו דברי תורה? ומיד היה פורץ בבכי. הוא היה בוכה וכולם היו בוכים איתו. ככה זה היה לחם חוקו של יעקב. כל יום היה יושב ומתאבל על יוסף. הוא לא שמע כלי נגינה במשך כל התקופה הזאת. אחרי שנתוודע יוסף לאחיו, הייתה שמה סרח בת אשר, שהיא ברוח הקודש ידעה שיוסף בחיים. ברוח הקודש ידעה שיוסף נתוודע לאחיו. וידעה שבטל הנידוי ובטל החרם, ואפשר לבוא ולספר ליעקב אבינו שיוסף חי. אז לקחה את הכינור והתחילה לנגן. ויעקב 22 שנה לא שמע כלי נגינה, פתאום שומע הכינור מנגן. הייתה אוזן, מה, מי מנגן עכשיו? למה מנגנים? הוא שומע את שרח שהיא מנגנת ושרה, עוד יוסף חי וחי ומושל בכל ארץ מצרים. ויפוג ליבו כי לא האמין, לא היה יכול להאמין לזה. בינתיים באו האחים ממצרים, וסיפרו ליעקב, אמרו לו, תשמע, יוסף בנך חי, הוא מושל בכל ארץ מצרים. אבל יעקב יודע כבר. הוא אומר, כן, אני יודע את הדבר הזה. חקרו, איך יעקב יודע? מניין לו הדבר הזה? הם הטילו חרם שאף אחד לא יגיד. התברר להם שסרח היא זו שסיפרה ליעקב. הם לא ידעו שלסרח יש רוח הקודש. מניין לה לדעת את הדבר הזה שיוסף מושל במצרים? מניין לה לדעת שיוסף חי? תפסו את אשר. אמרו לאשר, אתה הוא זה שגילית לבת שלך. מאיפה היא צריכה לדעת? אתה עברת על הנידוי, עברת על החרם שלנו, וכן מעטה ואילך אתה תהיה בנידוי. ושמו את אשר בנידוי. המנודה, יש בו כמה הלכות. המנודה אסור בפריה ורבייה. אסור להיכנס בתוך ארבע עמותיו. אסור לו לרחוץ ולסוך את גופו בשמן. ובר מינן גם כן, המנודה לא מאריך ימים. וככה, שמו את אשר בנידוי, לא היו נכנסים בתוך ארבע עמותיו. משה רבנו גילה את הסוד. הם לא ידעו שסרח היה לו רוח הקודש. בא משה ואומר לאשר, אשר אמר, מה אמרו לך, שאתה בנידוי ואתה אסור בפריה ורבייה? ברוך מבנים אשר. לא רק שאין לך פריה ורבייה, ברוך מבנים. תבורך הם בנים. יהי רצוי אחיו, המנודה אסור להיכנס בתוך ארבע עמות שלו. לא רק שיכנס בתוך 400 שלהם, לא רק שיכנסו בתוך... יהי רצוי אחיו, יחבקו אותו וינשקו אותו. יהי רצוי אחיו, וטובל בשמן רגלו. מה יש, המנודה אסור, אסור בשיחה, אסור ביחיצה, כל כך שיחה תעשה, עד שתוכל לטבול את הרגל שלך בתוך השמן. ההלכה של המנודה שאסור בנעילת הסנדל. ברזל ונחושת מנעליך. לא רק סנדל רגיל, לא רק נעליים רגילות, נעליים כמו ברזל, לא צריך להחליף אותם כל חצי שנה. נעליים, נעליים. וכימיך דובעיך, שיעריך ימים. כי המנודה ימיו מתקצרים, ברך אותו שיעריך ימים. והברכה הזאת של אשר נתקיימה באותו יהודי שם, בגוש חלב, כמו שהגמרא אומרת. שבא לתת לו את השמן, כתוב שם בגמרא, יצאה שפחתו לפניו. בהתחלה הגישה לו כערה אחת של מים פושרים, מים חמים, כדי שיחץ את הרגליים שלו. אחר כך יצאה לפניו עם כערה של זהב מלאה בשמן. וזה היה יושב וטובל את הרגליים שלו בתוך השמן. לקיים מה שנאמר, וטובל בשמן רגלו. זה זכה אשר, בגלל הדבר הזה שחשדו אותו, כל מי שחושדים אותו בדבר ואין בו, מתברך על זה. זכה אשר שנתברך, שהוא זה שזוכה להביא את השמן למנורה. הוא זה שזוכה להביא את השמן לבית המקדש. זה מה שכתוב, הוא ייתן מעדני מלך, מאשר שמנה לחמו. בארצו של אשר גודל השמן הטוב, שממנו היו מביאים שמן זית זך כתית למאור, כי שמן זית של המנורה זה לא היה שמן פשוט. לא כל אחד היה יודע לעשות את השמן הזה. כי צריך שתהיה הטיפה הראשונה שיוצאת מהזית של שמן. ושלא יהיה מעורב בה מוהל של הזית. כי בהתחלה יוצא קצת מוהל. שזה כמו מיץ דומים למים. המיץ של הזית. זה פסול המנורה. אז המוהל הזה פסול. והשמן שבא מאוחר יותר זה שמן עכור כבר. הוא לא זך. אז צריך לדעת להיות מומחה כזה גדול של לדעת מדיוק באיזה טיפה להתחיל לאסוף את השמן שיהיה שמן זית זך כתית למאור. וזה היה אשר. שהוא במקומו היה המקום הזה של גם המומחיות וגם השזיתים המעולים שמהם היו עושים את השמן לבית המקדש. אז לכן כשמתכנסו לבית המקדש ולא היה להם שם השמן אלא רק לילה אחד, היו צריכים ללכת עד שמה, עד שבטו של אשר, להביא דווקא משם את השמן, כי הם היו אלה שהיו יכולים לייצר את השמן לבית המקדש. בגמרא כאן כתוב, שמנים אמר רבי זירא, שמנים ופתילות, שאמרו חכמים, שלא מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה, בין בחול ובין בשבת. אנחנו קוראים כל ערב שבת, במה מדליקים ובמה אין מדליקים. יש רשימה של שמנים שאסור להדליק בהם בליל שבת, נר של שבת אסור להדליק בהם. למה? כי השמן לא נמשך יפה אחר הפתילה. לא שואב את הפתילה טוב את השמן הזה. ויש גם כן רשימה של פתילות שאסור להדליק בהם. הסיבה היא גם כן משום שהאור מסכסכת בפתילה. לא תופסת אותה טוב. בר מזרב אומר בשם רב, בחנוכה מותר להדליק גם בשמנים האלה וגם בפתילות האלה. למה? אומרת הגמרא, מה הייתה עמה? כסבר, קבתא, אין זקוק לה. ואסור להשתמש לאורה. מה פירוש הדבר? מה הסיבה שבשבת אסור לנו להדליק בפתילות האלה? מה הסיבה שאסור להדליק בשמנים האלה? כיוון שאם ביום שבת הוא יבוא לשבת על השולחן והאש לא דולקת יפה, אז יבוא להטיב את הפתילה. יבוא להטות את השמן כלפי הפתילה. ועובר על איסור מבעיר. זה שייך רק בנרות שאנחנו משתמשים לאורם. הוא צריך להשתמש לאור הנר, משתמש לאורו, והאור שלו לא טוב. אז יבוא להטיב את הפתילה, יבוא להטות את השמן לאור הנר. נר של שבת הוא עשוי לשימוש. בשביל מה מדליקים אותו? בשביל האור שלו, בשביל שנוכל להשתמש לאורו. אז לכן גזרו חכמים, לא תדליק בשמנים האלה, לא תדליק בפתילות האלה, כדי שלא תבוא להיכשל באיסור הבערה. אבל נר חנוכה אסור להשתמש לאורה. כיוון שאסור להשתמש לאורה, לא יבוא להטיב. מעולם הוא לא משתמש לאור הנר הזה בשביל שיבוא להטיב. מעולם הוא לא משתמש, שיבוא להטות. כיוון שאסור להשתמש, לא יטב ולא יטיב. ולכן מותר להדליק בשמנים הפתילות האלו בשבת. גם בחול מותר. למה בחול מותר? כסבר, קבתא אין זקוק לה. מה זאת אומרת? כמו שהזכרנו קודם, שההדלקה עושה מצווה. עיקר המצווה של נר חנוכה זה ההדלקה הראשונה שלו. באותה שעה שהוא מדליק, צריך שיתקיימו כל התנאים של הנר שיהיה כפי ההלכה. אבל אם עשה ככה, קיים את התנאים האלה, כמו שאמרו חכמים, אז יצא ידי חובה בהדלקה הזאת. אם קבתה הנר אחר כך, באה הרוח וקבתה את הנר הזה, לא צריך לחזור ולהדליק אותה. אפילו שאמרו בגמרא, ותשקע חמה, שתכלה הרגל מן השוק, אומרת הגמרא, לא פירוש שצריך שתדלק בפועל כל הזמן הזה. אלא שייתן שיעור שתהיה ראויה לדלוק כך. אבל היא במציאות, אף על פי שנתן שמק השיעור הזה, לא דלקה במציאות חצי שעה, קבתה אין זקוק לה. הנה מלא שיעורה זה תירוץ, הנה תירוץ ראשון בגמרא הזה, שדעילה הדליק מדליק. זאת אומרת, למה אמרו את הזמן הזה, משתשקע חמה, שתכלה הרגע מן השוק? שזה הזמן שבו צריך להדליק, משתשקע חמה, ואם לא ידליק ממש בשקיעת החמה, יש לו זמן. כמה זמן יש לו? עד שתכלה הרגע מן השוק. זאת אומרת, כל עוד שיש עוברים ושבים, שהולכים ובאים, אז רשאי להדליק. אבל אם כבר קלטה רגע מן השוק, כמו שכתוב בגמרא, רגלה דתרמודאי, הייתה אומה הזאת שבאו מתרמוד. הם התרמודאים היו רשעים גדולים. כשבחורי ישראל היו בורחים מן האויב, היו הולכים תופסים אותם, מסגירים אותם בידי אויב. חכמים קיללו אותם, את התרמודאים האלו. שתרמו תחרב, והם יהיו כולם עניים מרודים. וכך הייתה. התקיימה הכללה של חכמי ישראל, ותרמוד חרבה, והיו התרמודאים האלה הפכו להיות חוטבי עצים. היו מספקים את העצים, מוכרים, חוטבים עצים, מוכרים אותם לאנשים. אז הם היו האחרונים שנמצאים בשוק. כי עד שאדם הולך לביתו ובודק אם יש לו עצים או אין לו עצים, היה חוזר לשוק וקונה מהם. אז הם האחרונים שעוזבים את השוק. עד שתכלה רגלי לתרמוד האש, שזה האחרונים שנמצאים ברחוב, זה הזמן שיש לו להדליק. ואילה הדליק, לא הדליק ממש בתחילת הזמן, יש לו עד סוף הזמן הזה. אבל לא הפירוש שצריך שתדלוק בפועל כל הזמן הזה. לכן, קוותא אין זקוק לה. אבל יש לנו כאן שתי הלכות. שיעור, מה שיצא לנו מזה זה שיעור של שמן, וזמן ההדלקה. לכאורה יוציא לפי זה, שזמן ההדלקה, אם אנחנו אומרים שזה חצי שעה, כמו שהסבירו הראשונים, אז אם עברה חצי שעה משתשקע החמה, או לדעת הפוסקים שאומרים שצריך להדליק בצאת הכוכבים, אז אם עברה חצי שעה מצאת הכוכבים, כבר יותר לא יכול להדליק. ככה באמת כתוב כמה תוספות. דילה הדליק מדליק, קוראים לתוספות, אבל מכאן ואילך, עבר הזמן. זאת אומרת שאחרי חצי שעה מצאת הכוכבים כבר לא יכול יותר להדליק. אבל אומר הרי פורט, דייש להיזהר ולהדליק בלילה מיד שלא יאחר יותר מדי, ומכל מקום אם איחר ידליק מספק, דה משנה שינויי אחרינה. ולראי נראה דעתה אין לחושמתה ידליק, דענו אין לנו יקרה אלא לבני הבית שהרי מדליקים מבפנים. שלוש שיטות יש כמה תוספות. שיטה ראשונה, אם קלטה רגע מן השוק, הפסיד את המצווה ולא יכול להדליק. שיטה שנייה, צריך להדליק מספק. כיוון שיש בגמרא שני תירוצים, מה זה משתשקע החמה שצריך להרגע מן השוק. תירוץ ראשון, דילה הדליק מדליק. תירוץ שני לשיעורה. אז לפי התירוץ השני, שזה הפירוש לתת שיעור השמן, לא אכפת לי מתי ידליק. ידליק בכל זמן, רק כשישים את שיעור השמן הזה, זה משתשקע החמה שצריך להרגע מן השוק. אפילו בחצות לילה, אפילו לפני עלות השחר. ידליק, ויתן את כמות השמן הזאת. זה לפי תירוץ שני. אז יש לנו ספק, כמו איזה תירוץ הלכה, לכן ידליק מספק. ורי אומר יסוד אחר, שיטה אחרת. כל זה שצריך להקפיד להדליק בזמן, זה היה דווקא בימי חכמי התלמוד, שהיו מקפידים להדליק את הנר, כפי התקנה הראשונה, בטפח הסמוך לפתח מבחוץ. נשים את החנוכיה, בפתח שפונה לרשות הרבים, או בפתח הבית, או בפתח החצר הפונה לרשות הרבים, משום פרסומי ניסה. אבל, מאוחר יותר, שהיה שעת הסכנה, ותקנו שידליק בתוך הבית, כמו שהגמרא אומרת, בשעת הסכנה, מניחו על שולחנו ודיו. זאת אומרת, שמדליק את הנר בתוך הבית, לא צריך לשים אותו בחוץ. אז אם כן, בטל העניין הזה של פרסומי ניסה. כשצריך פרסומי ניסה, צריך להקפיד שיהיו עוברים ושבים. בשביל מי אתה מדליק? מדליק של העוברים והשבים, לפרסם את הנס. אז אם קלטה הרגל מן השוק, יותר אין פרסומי ניסה. אבל עכשיו, שמדליקים בתוך הבית, אז אין יותר פרסומי ניסה כלפי העוברים והשבים. לכן לא צריך להקפיד על זה שיש קלטה הרגל או לא קלטה הרגל. לכן אומר איש בזמננו, שמדליקים בתוך הבית, אפילו אם עברה אותה חצי שעה הראשונה שאחר ההדלקה, עדיין יכול להדליק בברכה. באמת ככה פוסק מרן בשולחן ערוך בסימן תפרש עין ב'. לך תחילה צריך להדליק את החנוכיה בצאת הכוכבים, לעת מרן. להדליק בצאת הכוכבים. עבר זמן צאת הכוכבים ולא הדליק, בדיעבד יש לו להדליק עד שתכלה הרגע מן השוק שזה תוך חצי שעה. ואם גם אז לא הדליק, מדליק והולך כל הלילה. כי זה דומה לכל המצוות, כמו שכתוב במשנה במגילה בדף כף. המשנה אומרת, כל דבר שמצוותו בלילה, כשר כל הלילה. אז גם נר חנוכה, מצוותו בלילה, כשר כל הלילה. רק שמשום פרסומי ניסה היה צריך להדליק לפני שתכלה הרגל. עכשיו שאין לנו פרסומי ניסה שמדליקים מבפנים, אז יכול, נשאר הדין כפי עיקרו שיכול להדליק כל הלילה. אבל לכתחילה, ודאי שצריך להקפיד להדליק בתוך הזמן הזה בדווקא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. מחמת כשר אמר, רצה הקב"ה לזכות ישראל לפי 40